ממש דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מושוף בין פרן ובין תופר, מלבן, חצרות ודי זהב. אומר רש"י, אלו הדברים. לפי שהם דברי תוכחות, לכן זה נקרא דברים, כן? יש אמירה ויש דיבור. דיבור זה דבר קשה. אמירה זה דבר רך. אז זה מה שהוא אומר כאן, אלו הדברים, אלה דברי תוכחות. משה רבנו אוהב את עם ישראל, מה אתה אומר? אז למה הוא מוכיח את עם ישראל אם הוא אוהב אותו? יפה מאוד. דווקא בגלל שהוא אוהב את עם ישראל, אז הוא מוכיח אותם. לפי שאין דברי תוכחות, הוא מנע כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום, בהן, לפיכך סתם את הדברים, והזכרם ברמז ולא בגלוי, לפני כבודם של ישראל. דיינו, לא צריך, צריך להתחשב. כן? צריך להוכיח, אבל גם איך להוכיח, בצורה עדינה. בצורה שלא לפגוע את באחרים. עכשיו כוח, מה זה? איך היה הדרך בדרך? שכר נסיעה בידך. ברוך אתה אדוני, אלוהים המלך העולם שהכל נהיה לדברו. אל כל ישראל, אילו הוכיח מקצתן, היו אלה שבשוק אומרים, אתם הייתם שומעים בן אמרם, שלא קורא לו משה, אלא השם אביו, מבן אמרם, ולא השיבות אין דבר, מכך וכך. אילו היינו שם, היו אומרים אלה שלא היו שם. היינו משיבים אותו, היה לנו מה לענות לו. עד כדי כך, איזה יופי, איזה יופי. מה, אתה גידלת את הבטיח הזה?
לא.
לכך כנסם כולם, אמר להם, הרי כולכם כאן, כל מי שיש לו תשובה, ישיב. במדבר ולא מדבר היו אלא בערבות מואב, אז מה זה במדבר? אלא בשביל מה שהכיסו במדבר, שמרו מי ייתן מותנו במדבר, במצרים מאשר מותנו במדבר. בערבה, בשביל הערבה שחטו בבעל פאור, בשיטים. בערבות מואב מול סוף, מה שאמרו בים סוף, ובואם לים סוף אמרו המביא אין כברים במצרים. וכן בנוסם מתוך הים, שנאמר וימרו על ים, בים סוף, כדי את הבערכים. בין פרן ובין תופל, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא, ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכחן על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, ואמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים, שם התחיל כל הסיפור עם המרגלים, חצרות מחלוטו של קורח, דבר אחר, אמר להם, היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות, דיברה לשון הרע, ואתם נדברתם במקום. ודי זהב הוכחן על עגל שעשו בשביל רוב הזהב שהיה להם, שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. בקיצור, אנחנו עוברים בחיים הרפתקאות, אני לא יודע אם שמתם לב. הדבר החשוב ביותר, אם האדם עובר איזה קושי בחיים, לא יודע אם עברתי, יצא לכם פעם, ללמוד לקח. אם אתה עובר קושי ואתה לא לומד לקח, תחזור על הסיבות שהביאו אותך לקושי הזה. אז לכן, זה מה שהוא אומר, למה הוא מוכיח אותם? בואו תלמדו מכל מקום מה היה, איך לא להיכשל פעם הבאה, הוא צודק מה שרמנו. אז אם מוכיחים אותנו, מה צריך להגיד?
תודה.
תודה. תודה. אשתך הוכיחה אותך פעם? פעם אחת. מה אתה צריך להגיד? צדיק. משניות. לא כל אחד מסוגל להגיד תודה. בדרך כלל כשמוכיחים את מישהו, אז הוא, כמו שהוא אומר כאן, שתמיד יש מה לענות. לכן אומרים, תולה ארץ על בלימה. מה זה תולה ארץ על בלימה? על מי שבולם את הפה. זאת אומרת, יש נטייה לאדם מידה כנגד מידה. כשתוקפים אותך, אתה תוקף חזרה. אבל אם אתה לא תוקף חזרה, אתה בולם את הפה, זה חיבית את השריפה.
שמה בזיינו?
מה?
יש את הדבר הזה, שמה בזיינו ידום ויכתוב?
לא שמעתי.
יש כזה אמירה שמי ששמע בזיינו, שידום ויכתוב.
שמע בזיונו, מה?
ידום
ואשתו. בטח. אשתך לא אמרה לך את זה פה? לא שמע.
עוד לא פגשתי
אותה. אחרי זה אומר. כתוב, כל המעביר על מידותיו, השם גם מעביר על מידותיו. מה זה להעביר מידותיו? יש שתי מדרגות. יש כמה מדרגות, יש מדרגה מידה כנגד מידה. יחסי אנוש, בדרך כלל זה מידה כנגד מידה. אתה אומר דבר אחד, מחזירים לך אותה באותה מידה. אבל המעביר על מידותיו זה אדם שהוא אפילו שפוגעים בו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. ועליהם כצאת השמש בגבורתו נעמה. זה לא פשוט, אבל זה מידה טובה מאוד. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, כי פעם היה בן אדם אחד שהוא הלך למות, ובא אחד, הוא רואה אותו גוסס. אז הוא ביקש מהחוץ, מהחברים, תכינו את התכריכים, את ה... פקה למי שמת, יש תכריכים וכל מיני דבר. והוא קם לתחייה, אותו זה שכבר הוציא בשם שהוא מת. מי זה היה רב פאפה? רב פאפה ניגש אל זה שהוא הוציא עליו שם שהוא כבר מת, אז הוא אומר לו, תגיד לי, אני ראיתי אותך גוסס כבר. איך קמת לתחייה? הוא אומר, תראה, אני מעביר על מידותיי כל החיים. קדוש, בא מלאך המוות לקדוש ברוך הוא, אומר, זהו, הוא גמר את הקדנציה. הוא מעביר על מידותיו טוב, נוסיף לו עוד 25 שנה. זו מעלה גדולה מאוד. טוב, אנחנו ראש השנה. אמן. פרק ב' גימל, כן. ישנה גימל. כיצד היו מסיעים מסעות? היו מעבירים את הידיעה על קידוש על ידי מסעות. מביאים כלוסאות של ארז ארוכים וקנים ועצי שמן ונאורת של פשטן וכורך במשיכה ועולה לראש ההר ומציד בהן את האור ומוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהוא רואה את חברו שהוא עושה כן בראש ההר השני וכן בראש ההר השלישי וכך היו מעבירים בדקות ספורות היו מעבירים מפסגה לפסגה כמובן שהיו שם אנשים מוכנים לדבר הזה אני נוהג לספר סיפור שהיה לי בעניין הזה לפני שנים רבות, אחרי מלחמת ששת הימים, בבקעת הירדן, זה נקרא ארץ המרדפים קראו לזה, זה היה שם, לא היה, מה שנקרא היום הגדר או המערכת הזאת שבולמת או משהו כזה. והמרצחים היו נכנסים חופשי ויוצאים, היו ככה. אז ואני באותו זמן זכיתי להיות במילואים. המצב שקראו לו חבוש, מה שנקרא היום גשר אדם. יש מקום כזה נקרא גשר אדם. טוב, אבל מה זה מוצב כזה? היו כמה עמדות, היינו בתוך העמדות האלה. וזה היה בדיוק ראש חודש. ואני טלפון דיברתי, לא נייד, אף אחד, אנחנו לא היו ניידים כאלה. ואז דיברתי, ראש חודש, מדבר עם אשתי בטלפון, מה, איך, מה קורה, מה, דברים כמו, בעל ואשתו. פתאום, תוך כדי, ואני אומר לה, תראי, אני רואה על הסרטבה, סרטבה זה אר כזה בולט, כמו הרגש קטן, כזה משולש. אני רואה על הסרטבה, ראש חודש, אני רואה על הסרטבה שמדליקים מדורה, היו שמים נוהגים להציג חבית עם דלק וכל זה, וככה היה מינה כזה, אני לא יודע, אולי גם היום עושים דבר כזה. ואני אומר לה, תראה, תראה, אני רואה על הסרטבה מדליקים מסועות, חדש ימינו כקדם. פתאום התחילו לראות עליהם. מה זה? RPG, מקלעים, יורים, יורים. טוב, מיד סגרתי, לא תשמע את כל הבלגן, סגרתי את הטלפון. ואז מה היה? באמת תקפו אותנו, המחבלים האלה תקפו אותנו וירו עלינו, וגם מהצד השני, מעבר הירדן, ירו במכך, במקלע כבד, ומדרום ירו את ה-RPG ואת הנקל וכל מיני דברים כאלה. טוב, אז אנחנו השתדלנו כמובן להחזיר אש כמה שאפשר, זה היה באמצע הלילה כמובן, לא... באותו יום היה ערב לפני זה, הבאה קבוצה של צנחנים, והם, הצנחנים האלה, הם התמקמו במערב דרומית למעוז הזה, למצב הזה. היה דרך מקבילה לירדן, והם הלכו על הדרך הזאת, והתמקמו שם באיזה מערב. טוב, הם הוריקו את התחמושת על המעוז הערבית, ועשה שקט, ואחרי איזה זמן פתאום שומעים מכת אש, שהצנחנים האלה החזירו אש לאלה שתקפו אותנו. ואנחנו שומעים בקשר שהרגנו ארבעה, כל זה, וטוב, מה עושים? קודם כל הגזרה, כולם באו וכל העניין הזה, אבל אמרו לא ללכת בלילה, למה? לכיוון המערב, למה? כי אולי הם התמינו מוקשים, ואכן הם התמינו מוקשים בדרך הזרה. טוב, על הבוקר אנחנו הולכים עם אור ראשון, עם גששים, עם הדוקרנים, מצאנו שם מוקשים בדרך, כן, התמינו. ואז באנו למערב, אז נשאר, מה היה? אז הוא אותו, אומר, אחד מפקד המערב, או אחד מהמפקדים שם, היה תלמיד של מכון מאיר, שהוא לפני שנה, פחות משנה הוא נשתר, מימי, מעין יער. אז אומרים לנו, תראו, הקמנו את המערב, אבל טעינו. הלכנו לאורך הציר, במקום להתמקם במקום שקבענו מראש אפשר המערב, טעינו בכמה מאות מטרים, והלכנו לכיוון אחר. היה לילה. אבל מה קרה? נס. אלה הערבים שתקפו אותנו, חזרו באותו ציר, ולכאורה היו צריכים ללכת הלאה ולפנות שמאלה, לחצות הירדן ולברוח. אבל הם לא עשו ככה. הם ממש כמו מגנט מול המערב הזה. הגיעו מול המערב הזה, והמערב פתח עליהם באש, הרג ארבעה במקום, ועוד אחד זכה לשם לכיוון הירדן, כאילו הוא נפטר. היה נס. למה? למדנו את המשנה הזאת. כתוב, היו משיאים מסועות. בדיוק הייתה מסועה שם. כאן מזכירים, בהמשך גם את הסרטו בר, את כל המקומות האלה. חדש שמינו ככדי. אבל היום יש כבר, איך קוראים לזה, את המדיה הזה, צ'יק צ'ק. אפשר להודיע. אורו של משיח, רבותיי. אין את הדפים? פרק י' ג' שני משם העולם והאדם העולם והאדם אין עוד מלבדו כל הנס וכל הטבע זה עניין אחד השייך להשם אחד למרות שלנו זה נראה שונה הנס זה כאילו דבר חריג והטבע זה דבר רגיל זה עניין אחד יש לתפוס את כל ההיקף הזה של מעשה השם צדיק בכל הדורות כל הדורות, בעבר, בהווה, בעתיד. בינו שנות דור ודור, עולם ודורות. שנות דור ודור זה היסטוריה. צריך ללמוד מההיסטוריה. אני זוכר כשהייתי בתיכון, למדנו היסטוריה. וחלק מהלימוד היה שינוי תאריכים. נפוליאון היה בתאריך זה וזה, זה וזה. זה ישנה את ה... ואז שאלתי את עצמי, בשביל מה לומדים היסטוריה? בשביל לשנן תאריכים? אמרתי, היסטוריה צריך ללמוד לקח. מכל מה שהיה בהיסטוריה, היו דברים כאלה, דברים אחרים. אז גם כאן הוא, מה זה בינו? תבינו את כל מה שהיה. מה מסתתר? להבין דבר מתוך דבר. בינו שנות דור ודור. עולם ודורות, אנחנו נמצאים בעולם של ריבונו של עולם, מלך העולם, ובתוך העולם, בתוך המציאות המרחסת, המרחסת משום רוחסן, רוחסן זה מחבר, המחוברת, החובקת זרועות עולם ודורות וכל מהלך ההיסטוריה. זאת אומרת, צריך לראות את ההיסטוריה כהוויה אחת שיש לה ראשית ויש לה אחרית, וכל אירוע היסטורי הוא חלק מהתהליך הזה. זה מובן הפסוק, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שני חלקיו. ימות עולם זה הטבע, שנות דור ודור, היסטוריה. שני מחוברים, על שני חלקיו, העולם והאדם. האדם שייך לעולם הבחירה, כמאמר חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש להבחין, לברר ולחלק בין שני צדדים אלה של מציאות העולם. בין העולם האנושי, ההיסטורי, הבחירי, ובין העולם הטבעי שאין בו בחירה לכאורה. היש הכללי, המציאות הכללית, הקוסמולוגית, כוללת גם את העולם וגם את האדם והדורות. זה לא שני דברים נפרדים. מלכותך מלכות כל עולמים. העולם הזה והעולם הבא, וממשלתך בכל דור ודור. גם הדורות שייכים לעולם, לכל העולם, כלל היש, כלל המציאות, כל ההוויה. כך הוא באופן כללי, והדברים הכלליים הם מסובכים. שאלו אותי למה? כי הם כלליים. אני מסובך. ככה זה, הקדוש חסם אותנו בעולם מסובך. אתם יודעים למה? לתקן. לתקן עולם במלכות שדיים. זאת היא הסיבה. בין שני צדדים אלה יש מקום גם להבחנה וגם לשייכות. אנחנו נפגשים מצד אחד במציאות האנושית, ההיסטורית, הדורותית, ומצד שני במעשה בראשית, שזה הטבע. בסוף כל השלשלת מופיע אחד, קוראים לה אדם, האדם. מופיע הוויה מיוחדת, מופיע בריאת בצלם אלוקים, מופיע הפלא של ויפח באפיו נשמת חיים. החלק הזה העליוני של האדם והמתקדם מאוד של הבריאה, נשמת החיים, צלם אלוקים, מפגש עם הערך האינטלקטואלי המוסרי בעולם של באדם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שזה שייך לצד הרוחני המוסרי. הכל בידי שמיים זה העולם. כל הטבע, כל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, האדם מצידו המוסרי, זה הוויה בפני עצמה. עניין זה שייך לפני פרק שני של ישראל ותחייתו, מדבר ההכנה, ההבנה הסיבתית של זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. לכאורה, שם יש באורות, נקרא שתי הבנות, הבנה סיבתית והבנה מוסרית. שההבנה המוסרית היא נשמת הסיבתית. צריך להבין מה הכוונה ההבנה הסיבתית והבנה מוסרית. כל דבר יש סיבה, סיבה רציונלית. אבל בתוך זה יש גם סיבה מוסרית, כל דבר. אני נוהג לספר שהיה כאן פעם אחת, בחוץ שקראת שהיה אופנען. אופנען זה כאלה שאוהבים לנסוע על אופנוע. והוא היה ילד מאומץ, הבחור הזה. והוא בא לכאן, למכון מאיר, ועבר תאונה קשה באופנוע. הוא ניצל. אז הוא באחד השיעורים, הוא בא ושאל שאלה טובה. הוא אומר, תראה, אני, הייתה לי תאונה, ואבא שלי, החורג, אמר לי, תדע למה הייתה לך התאונה, כי חיללת השבת. אבל תגיד לי, מי צדק? אני אומר שהייתה לי תאונה בגלל שבאתי במהירות אל הצומת, ולא עצרתי, ובאו, העיפו אותי. ואבא שלי אומר בגלל השבת, מי צדק? מי צדק? אבא שלו, אולי מדמיין, לא משנה, אבל הוא אומר, תשמע, אל תחשב שהוא קרא לך משהו, זה במקרה. זה סיבה מוסרית. והוא, הבחור שכזה הוא ריאלי, הוא אומר פתאום, זה בגלל שבאתי מהירות לצומת. זה סיפור, אבל הסיפור לכולנו זה קורה. עליות, ירידות, לפעמים אנחנו אומרים, זה דבר רציונלי, זה הגיוני. אבל מצד האמת יש שם גם צד מוסרי. לי כואבות הרגליים. שאלתי את הרופא, למה כואבות לי הרגליים כל כך? מה הוא אמר לי? בוא אני אסביר לך, עצבים, עצמות, עניינים. הסבר רציונלי או לא? אבל אני יודע בסתר ליבי. חביבי, קח את הדברים ברצינות בחיים. אל תעשה שטויות. אם אני הייתי אומר את זה לרופא, מה הוא אומר? מה אתה רוצה ממני? אני מומחה לעצמות, לעצבים. ולא למוסר. זה מה שהרב ציודה אומר כאן. שני הדברים האלה הם לא בסתירה. לכאורה זה נראה כמו סתירה. לא, ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית. והרב כותב שם באורות שההבנה המוסרית היא נשמת הסיבתית. כי העניין זה שייך לפרק השני של ישראל ותחייתו בדבר ההבנה הסיבתית של זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, לכאורה איננו נפגשים מהתוכן המוסרי שבמציאות, אלא נפגשים בערים וגבעות, באבנים וצמחים, דברים, הצד המוסרי עוד לא כל כך בולה. רק אחר כך נפגשים בעולם הזה, הכולל בתוכו גם את העולם של יראת שמיים, המתקדם, מתעלה. בעולם של יראת שמיים, עולם האדם, יש מקום להיפגש עם החלק העליון של העולם הפנימי נשמתי, כדברי חז"ל, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם. התורה היא נשמת העולם. אם התורה היא נשמת העולם, יסתכל בתורה וברא את העולם. אז יש מקום להבנה. כמו היום, באים כאן למכון מאיר אנשים, שהם מתחילים להבין מה קורה איתם בכלל. למה הם עוסקים בתורה? פתאום, לאט לאט, מתחיל להתברר כל מיני דברים שמקודם היו באוט, ופתאום הדברים מתחילים להסתכל בתורה, לא רק קדוש ברוך הוא, גם אנחנו מסתכלים בתורה ובוראים את העולם. אז מוצאים את עצמנו בצורה יותר נכונה, יותר אמיתית, בתוך כל זה. אז יש מקום להבנה שלכתחילה כל הדורות, כל השכבות הקודמות, עניינם היה הכנה והשתלשלות כדי לעגל בריאת האדם בששת ימי המעשה, במבט מוסרי אינטלקטואלי למפריע. יש לפרט עוד יותר, למפריע האדם לא נברא במקרה, אלא צריך לראות את זה כשכל העולם נברא בשביל האדם, בשבילי נברא העולם. יש לפרט עוד יותר, האדם, היצור אשר נברא בצלם אלוקים ושייך ליראת שמיים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל סדר הבריאה, סדר ששת ימי בראשית, סדר עשרה מאמרות נברא העולם, משתלשל, מתגלגל ומתקדם, מעלה אחר מעלה עד שמגיע אליו, אל האדם. כל המדרגות הקודמות היו הכנות והקדמות לאותה מעלה עילאית, מתוך כך ניתן להבין שאותה מדרגה עילאית של האדם, אותה התקדמות גדולה של הבריאה, היא מין נשמת, מין נשמה של הבריאה, השייכת לכל המדרגות הקודמות. לכל העולם כולו עניינו מתגלה, שתורה נמצאת בעולם, אז מתגלה עניין, מה זה כל העולם בכלל? מתוך זה נפגשים ערך התורה, מבינים שהיא נשמת העולם, פנימיות העולם, עניינו של העולם, ושיתגלה עולם של יראת שמיים, עולם מוסרי, עולם אנושי, ולעולם האנושי מיוחדת התורה שמתגלה מאוחר יותר. איזה דברים, נשיקה. דברים מופלאים, יישר כוח.